ואנחנו בהלכות מלכים להרמב״ם. האמת היא, קראנו כבר בפרק ח' על החיות ועל החיות א', אבל מאחר ועבר זמן רב, לא נראה לי שזה יהיה נכון להתחיל את פרק ט' בלי ללמוד מחדש את שתי ההלכות האלה, לפחות באופן אקסטנסיבי. משה רבנו, לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. מה המשמעות של הדבר הזה? אז למי ניתנה התורה? אולי מישהו יודע אחרי מה שקראנו? לעם ישראל ולכל העולם? למי שרוצה להתגייר. כן, בבקשה. לרבנים. זה נכון. כלומר, מה שאתה אומר, אתה בעצם מצטט אמרה שלי, שבה אני מתנגד לאמירה תורה לא לדתיים בלבד, אלא גם לחילונים. אני חושב שהתורה היא לא של הדתיים ולא של החילונים, היא של הרבנים. בזה מובן, הרבנים הם המוסמכים לומר מה התורה אומרת. אבל למי היא נועדה? היא נועדה לכל ישראל ולכל הרוצה להתגייר מבין האומות. עכשיו, זה קצת מוזר הדבר הזה, אנחנו קצת חושבים. לישראל, אבל גם לכל הרוצה להתגייר. תחליט. אז למה לא ניתנה מלכתחילה לכל העולם? ומה זה הרוצה להתגייר? ככם כגר. אני רוצה כאן להתייחס למושג להתגייר. הביטוי אצל חז"ל זה גר שנתגייר. זה ביטוי לא מובן. אני צריך להגיד או גר שהתאזרח, או אזרח שנתגייר. כלומר, הוא היה אזרח של אומה אחרת, עכשיו הוא גר אצלנו. אבל גר שנתגייר, זה משפט, זה ביטוי שסותר את עצמו. מובן מדוע?
מה זה,
מה זה גר? גר זה זר, נכון? אזרח זה מי ששייך למקום. אז או שלפני כן הוא היה אזרח ועכשיו הוא גר, או שלפני כן הוא היה גר ועכשיו הוא אזרח. אבל כשאתה אומר גר שנתגייר, זה לא מובן. מובן מה שאני אומר? הקושיה ברורה. כן או לא? והוא, נורים איתך. הוא היה גר, אז הוא כבר היה גר, אז איך הוא מתגייר? מה זה להתגייר? אבל להתגייר זה בניין התפעל, נכון? אז איך אתה מסביר להתגייר? להפוך לגר, נכון? אז איך, אם הוא היה גר, אז הוא לא הופך לגר. אבל להתגייר פירושו להפוך לגר, אתה מסכים איתי? אז איך אתה אומר שהוא היה גר לפני כן? אם אני אומר כחול שיכחיל. לא יכול להיות, הוא לא יכול להכחיל אם הוא כבר כחול. אם אתה אומר ירוק שיתאדם, זה אני מבין, זה היה ירוק, הפך להיות אדום. אבל אם הוא היה ירוק, הוא לא יכול להפוך לירוק. מה? ירוק לא הופך לירוק. נכון? אז גר לא הופך להיות גר. מובן את השאלה עכשיו? אתם רואים, לא צריך להתייאש אף פעם מלהסביר דבר. טוב. התשובה היא, שזה נוגע לשאלה יותר כללית, מהו מעמד האדם בעולם? האם האדם, הרי הביטוי בדרך כלל בתנ״ך זה לא כל כך אזרח כמו תושב. גר, תושב. השאלה האם האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? גם וגם. איך אתה אומר שהוא גם וגם? איך הוא גם גר וגם תושב? אז מה אם אברהם אמר? כלומר, אברהם אמר, אתה צודק, אברהם אמר, גר ותושב אנוכי, בסדר. אבל אני רוצה להבין מה ההיגיון בדברי אברהם. איך הוא יכול להיות גם גר וגם תושב, כן? אדם שהוא תושב זמני, אז הוא גר. רבי יהודה, רבי יהודה הלוי אמר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, אני בעולם גם גר וגם תושב. איך? אני גר, פשוט מאוד, מצד הנשמה שלי. הנשמה שלי לא שייכת לעולם הזה. אז אני גר בארץ. אגב, פילוסופים אקזיסטנציאליסטיים כתבו על זה הרבה. כן, הזר של קאמי. כן, כלומר, תחושת הזרות של האדם כלפי העולם. זה דבר ידוע. מצד שני, מצד הגוף, מצד הביולוגיה, מצד הטבע, אני שייך לעולם. אז אני תושב. אז אני גם גר וגם תושב. יש ביטוי בפרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עמדי. הפירוש הדבר, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. עד כאן זה מובן? אגב, שאלה ממילא עולה. הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא גר או תושב? מה? אין העולם מקומו, מצד שני הוא מקומו של עולם. כלומר, גם וגם. הקדוש ברוך הוא גם גר וגם תושב. אגב, מי יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? גרים. גרים יכולים להבין אותו. כי הם דומים לו. לכן נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, אוהב גר. אוהב גר כי זה דומה לו. הדומה אוהב את הדומה. הקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים, כי גם הוא גר. אבל מצד הטבע אנחנו גם גרים וגם תושבים. בעצם מה אומר אברהם לאנשי חברון, הבני חת? גר ותושב אנוכי. הוא מוסיף עוד מילה. אימכם. כלומר, גם אתם כאלה. כשם שאני גר ותושב, גם אתם גרים ותושבים. ומה הם אומרים לו? אתה מדבר שטויות. אתה נשיא אלוהים. לכן אתה מדבר ככה. אבל אנחנו עם הארץ, אנחנו שייכים לאדמה. אז המרחק בינינו לבינך בלתי ניתן לגישור. כלומר, הניסיון של אברהם לא צלח בחברון. בסדר? גר ותושב אנוכי, עמכם, או אתה נשיא אלוהים. תעזוב אותנו בשקט. אנחנו עם הארץ. עכשיו, הגויים נקראים אצל חז"ל בשם אומות מה? העולם. למה אומות העולם? כי הם שייכות לעולם, הם בעולם. אז אם הגויים הם אומות העולם, אז ישראל מאיפה? לא, אנחנו גרים בעולם, לא בעולם. אנחנו אומה גרה. אבל האמת שהמעמד הזה שאנחנו חווינו אותו דרך ההיסטוריה שלנו, שאנחנו גרים בעולם, זה המעמד האמיתי של כל אדם. אז כל אדם הוא גר, אבל הוא לא יודע את זה. כל אדם חושב שהוא תושב. כשהוא מצטרף לעם ישראל, הוא הופך להיות גר כמונו, ואז מתברר לו שתמיד הוא היה גר. לכן הוא גר שעכשיו למד שהוא גר. גר שנתגייר, הוא נהיה כמו כל עם ישראל גר. עד כאן מובן? לא, אז אמרתי, לא, אז הוא תושב מצד הטבע. מצד הטבע.
ומה זה מסביר, האם אחר מסביר את התושב?
כן, לא, גם את הגר. זאת אומרת שגם הם גרים. גם להם יש נשמה.
בגלל שכולם גרים, אז הוא תושב?
לא, זה לא מה שאמרתי. בכלל. אמרתי דבר הרבה יותר פשוט. הוא אומר, אני גם גר וגם תושב וגם אתם כאלה. זה מה שהוא אמר. גם אתם גרים ותושבים. נו, לא, הם גרים מצד הנשמה, הם תושבים מצד הטבע. למשל, יש לנו חיים ביולוגיים, מאיפה זה בא לנו? בא לנו מהטבע, בסדר? אבותינו הקופים, אבל מצד הנשמה אנחנו באים מעולם אחר, אתה מובן?
כן.
עכשיו יוצא שאפשר להבין למה התורה ניתנה לכל הגרים, שזה או ישראל או המצטרפים. אז בעצם התורה לא ניתנה לשתי זהויות, היא ניתנה לזהות אחת, לזהות הגר. מי שיודע שהוא גר, או דרך ההיסטוריה הקולקטיבית שלו, או על ידי בחירתו האישית, בשבילו ניתנה התורה. עד כאן מובן?
טוב.
נכון. לא דבר. לא הלך לו גם שם. מה?
התורה ניתנה גם לאלה שמושרב ציין אותם. למה יש תפקיד גם
אנחנו רוצים שכל העולם ידע שהם גרים. מה? זו הבעיה, בינתיים. אנחנו מעוניינים להפוך את כולם לגרים תושבים. לא. לא אמרתי את זה. לא אמרתי להפוך אותם לגרים, אמרתי להפוך אותם לגר תושב. להפוך אותם לגר תושב. איך? הרמב״ם מסביר אחר כך. אז זה מובן. שנאמר ככם כגר. הדבר מסביר, אז זה מסביר את העמדה של הרמב״ם ביחס השאלה ששאל אותו רבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר שאל את הרמב״ם האם הוא יכול להגיד בתפילה אלוהי אבותינו. הרי הוא לא צאצא של אברהם יצחק ויעקב. נכון? אומר לו הרמב״ם, אברהם הוא אביך. כי אתה בדיוק כמו הוא. כמו שהוא גילה את האמת, אף אתה גילית. אז אתה גם כאברהם. אז יוצא שאברהם הוא אביך. ולכן אתה יכול לומר אבותינו. בסדר? זה מה שכותב לו הרמב״ם. אז עכשיו זה מובן. אבל מי שלא רצה, לא רוצה להתגייר, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. אתה לא כופה. זה צריך להיות בחירי. אבל אצלנו זה כפוי. למה? למה זה כפוי עליי? כופים עליי לקיים מצוות, על הגר לא כופים. למה? אנחנו בחרנו? אתה זוכר שבחרת? נכון, אני בחרתי לאן להגיע. זה נכון. אני לא בטוח שהרמב״ם יאמר את זה. ההסדר הוא פשוט מאוד. בגלל ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה שלנו כופה עלינו להיות מה שאנחנו. בסדר? נדבר על המישור המודע. מה זאת אומרת, מה? כי אתה, יש לך זהות לאומית מסוימת. כל זהות לאומית היא נתון כפוי עליך מרגע שאתה נולד. בכל זהות לאומית זה ככה. הלאה. כן. הגר רוצה להיות גר, ועם ישראל כאומה רוצה להיות גר. אבל זה התחיל מתי? פעם. ימי קדם. הבחירה של האבות. אז מכאן ואילך הוא חל תהליך היסטורי שקופה את עצמו. כמו שגם הגוי שמתגייר, עכשיו מכאן ואילך הוא יהודי, זה גם כפוי. אבל האינדיבידואל הוא חלק מן האומה. אם אתה תשאל את האינדיבידואל מאיזה עם אתה, והוא אומר לך אני מעם ישראל, אז זה כבר שייכות לזהות הזאת. מובן? טוב, וכן, ציווה משה רבנו מפי הגבורה לחוף, או לחוף, את כל באי העולם. מי זה באי העולם? כל האנושות. לקבל מצוות שנצטוו בני נוח. עכשיו נשאלת השאלה, איפה מצאנו הלכה כזאת שחייבים לקוף את כל העולם כולו לקיים שבע מצוות? אין מקור כזה. בסדר? מה? זה מובן מאליו שעלינו יש מצווה לחוף את הסינים לקיים שבע מצוות? אבל מה? אז זה אומר שהכפייה הזאת היא לא שלנו, לא אני צריך לכפות, אלא הכוונה שהאומות צריכות לכפות. אז משהו אחר לגמרי. יש רק בעיה אחת, שהוא אומר משה רבנו, הוא לא אומר נוח. אתה צודק, יש מדרש קדום שנקרא משנת רבי אליעזר ברבי יוסף, ששם כתוב שבני נוח הם אלה שחסידי אומות העולם אומרים שהם קיבלו את המצוות האלה מנוח אבינו. אבל הרמב״ם לא הביא את המדרש הזה כלשונו, אלא שינה למשה רבנו. שאלה מעניינת למה. אבל זה, אבל בעיקר, אתה צודק, אם היינו אומרים נוח, אין פה בעיה. אז זה לא כל כך ברור מה המקור של הרמב״ם. המפרשים התלבטו ולא מצאו משהו ברור. עכשיו הוא מוסיף כאן, וכל מי שלא יקבל, יהרג. מה זה יהרג? הרי זה לכאורה נאמר על מי שאנחנו כובשים אותו. מי שאנחנו כובשים, אז אנחנו מחייבים שבע מצוות. לא מקבל, הורגים אותך. אבל של כל העולם, זה לא כל כך ברור מאיפה הרמב״ם לקח, ויש באמת שחולקים על זה. למשל הרמב״ן חולק על זה. כן, בכלל גם מצאנו שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים אל האומות, את יונה הנביא, את ישעיהו, נכון? ועל מה הם דיברו שם? על זה שלא לעשוק, לא לגזול, לא לגלות עריות. מה עם עבודה זרה? לא מצאנו. לא מצאנו שהנביאים שלנו נשלחו כדי לצוות שלא לעבוד עבודה זרה. כנראה, כך אומר רבנו בחייה, בפירושו לתורה פרשת וילך, שיש כמין טולרנטיות, איזה מין השלמה עם העובדה שהאומות עובדים עבודה זרה. גם אם בפועל, גם אם לפי ההלכה אסור להם, אבל זה כמו שיש תינוק שנשבע בין הגויים, אז יש גוי שנשבע בעבודה זרה. הוא שבוי שם. משהו כזה. טוב, בואו נראה. גם זה אפשר לומר. בוא נלך ליותר דחוף. כן? יותר דחוף שלא יגזלו מאשר שלא יעבדו עבודה זרה. זה גם, נכון. בסדר. מה? אתה אומר שגר תושב זה מי שגר בארץ ישראל? זה מה שחשבת עד עכשיו. יפה. יש לך מקור לדבריך? לא, תסתכל, אנחנו נקרא לזה ברמב״ם. כן, והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום. עכשיו, בהלכות איסורי ביאה, פרק י' ד', הלכה ז', פה זה מובן, נקרא גר תושב לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל. כך שהמעמד של גר תושב הוא מעמד אוניברסלי. שמגיע מצפון סיביר ועד דרום ארגנטינה. זה מה שהרמב״ם אומר. מותר לנו לשיעור. כלומר, אסור להניח לעובדי עבודה זרה לגור בתוכנו, אבל אם הוא גר תושב, מותר. ולכן, אומר הרמב״ם, כל אלה נקראים גר תושב. מי אמר שיש הבדל? זה מה שאתה אומר שאני אמרתי. האם יש לך ציטוט מדויק שאתה יכול בו להעיד נגדי? לא, נכון. אז כנראה שלא אמרתי את זה. אני לא אמרתי, טוב. מה? נכון. לא, לא, כי לא פוסקים הלכה על פי גלגולים. במיוחד שלא ברור לי אם הרמב״ם מאמין בגלגול או לא מאמין בגלגול. הוא לא כתב מפורש שום דבר על זה. אבל זה נחמד מה שאתה אומר. אבל אולי נסביר את הנקודה, זה קשור לשאלה של מצוות שהיו לפני משה. למשל ברית מילה. למה אנחנו מקיימים את המצווה הזאת? מי המחייב אותנו? אפשר להגיד אברהם, אפשר להגיד משה. כי משה כתב בתורה שאברהם מצטווה. ועל זה יוצא, לפי זה יוצא, שזה שאברהם קיבל מצוות מילה לא נוגע לנו, אלא אנחנו מקבלים מפי משה. האמת היא, זו מחלוקת תנאים. יש לזה השלכה על הלכה למעשה. האם אדם שאוכל גיד הנשה של סוס, האם הוא עבר על איסור אכילת גיד הנשה או לא? אפשר להגיד לכאורה שכן, כי הרי אבותינו כשקיבלו את מצוות איסור גיד הנשה בימי יעקב אבינו, היה מותר להם לאכול סוס. אז ברור שנאסר עליהם גיד הנשה של סוס. אבל אנחנו, כיוון שקיבלנו את איסור האכילה הזה, אחרי שניתנה לנו התורה, ובתורה נאמר שאסור לאכול סוסים. אז יוצא שאיסור גיד הנשה מתייחס רק לבהמות שאנחנו אוכלים. יוצא לפי זה שאם אדם יזדקק למשל לאכול בשר סוס, מסיבה כלשהי, פיקוח נפש, הוא לא יצטרך להקפיד שלא לאכול גיד הנשה. או שכן. זו מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים במסכת חולין, בפרק גיד הנשה. מפתיע, נכון? שזה הפרק גיד הנשה. עכשיו, מה היסוד של העניין? רבי יהודה אומר, הנה, כיוון שאבותינו נצטוו לפני איסור אכילת בהמת מאה, אז האוכל בגיד הנשה של בהמת מאה עובר על איסור גיד הנשה. וחכמים אומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. שם, על המשנה הזאת, הרמב״ם מעריך שלא כהרגלו, הוא אומר, ברור שכל המצוות כולן באות לנו מפי משה. ולכן הוא נוקט כחכמים ולא כרבי יהודה, שמה הוא מתעלם לגמרי מדעת רבי יהודה, הוא אומר, זה היסוד. עכשיו, בעצם זה אומר, שיש לרמב״ם מרכזיות גדולה למעמד הר סיני ולדמות של משה. מה זה אומר? מה זה חשוב? אם זה בא מהאבות או בא ממשה? כשהיו האבות, עוד לא היה עם ישראל. הייתה משפחה. אז יוצא שהמצווה היא ערך פרטי. לעומת זה, כשמשה נותן, יש כבר אומה. אז יש לה מצווה ערך לאומי. זאת אומרת, זה שאלה אם זה מעשה של פרט או מעשה של כלל. כן? אבל הם לא היו... אתה צודק. האבות הם האומה בגדול. אבל הם לא האומה בפועל. מה? הרי היה מותר להם לעשות כל מיני דברים שהתורה עשרה, נכון? כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה וילדו לו בנים. האהובה והצנועה לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור. זה בדיוק מה שיעקב עשה עם רחל ולאה, שהוא נתן את הבכורה ליוסף, כי הוא היה בן האהובה, בדיוק בניגוד למה שהתורה אמרה. אז בכל זאת. נכון שהם האומה, במובן הקולקטיבי, אבל בפועל הם לא האומה. נכון? טוב. אז מה הדבר הזה אומר? למה דיברתי על זה? בגלל הנושא של משה. עכשיו, יוצא לפי זה, שהמדרש שאומר שחסיד אומות העולם זה מי שאומר שקיבל מפי נוח, זה מדרש שסובר כרבי יהודה. לכן, כיוון שהרמב״ם פסק כחכמים, אז הוא שינה למשה. בסדר? ככה נראה לי. חידוש, כן? לא בטוח שזה נכון, אבל נראה לי. והמקבל אותן, אני קורא כאן ברמב״ם, הוא הנקרא גרטושה בכל מקום. וצריך לקבל בפני שלושה חברים. מה פירוש הדבר? מה זה שלושה חברים? רבנים. זה שלושה רבנים, שיקבלו, כלומר אותו אדם בא ואומר, שלום, אני רוצה לקבל על עצמי שבע מצוות שנסתוו בני נוער. שזה דבר תמוע מאוד. מה פתאום? למה הוא צריך שלושה רבנים כדי להגיד את זה? הרי לכאורה, ברגע שזה מסורת באנושות שצריך לקיים את המצוות האלה, הוא לא צריך לעשות איזה מין פעולה שדומה לגיור מבחינה מסוימת, נכון? אבל הגמרא במסכת בבא קמא אומרת דבר חשוב. הוא אומרת שבהתחלה קיבלו שבע מצוות בני נוח ולא קיימום. כיוון שלא קיימום, עמד והתיר להם. מה זה עמד והתיר להם? לא שזה מותר, אלא מסקנת הגמרא שהם עושים את זה כמי שאינו מצווה ועושה. לא כמי שמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. כלומר, זה מעשה של שמחייב, אבל מחייב מצד המוסר הטבעי, לא מצד המצווה. ואז יוצא שכאשר הוא עובר לפני בית דין, זה חוזר להיות מצווה. בסדר? לכן זה המשמעות של מקבל לפני בית דין. איך לקרוא לפעולה הזאת? גיור זה לא. אז איך לקרוא לזה?
קבלה.
אז אני המצאתי מונח שאני מוכר אותו בעולם, קראתי לזה קיבול. כן? כל מיני מקומות הייתי בעולם, ואז אספתי עוד שני רבנים, ואנחנו עושים קיבול לבני נוח, והם מקבלים אחר כך תעודה שהם הצהירו בפני בית דין שהם מקבלים שבע מצוות. זה נקרא גם גר תושב. למה לא לקרוא לזה גר תושב? שאלה יפה. יש לזה הסבר בהמשך. בסדר? טוב. וכל המקבל עליו למול, ועברו עליו 12 חודש ולא מעל, הרי זה כמין האומות. שזה משפט שאמרנו שגם פה המפרשים לא הצליחו בדיוק להבין. זה לקוח מהגמרא אגב, אבל לא כך ברור מה הגמרא בעצמה אומר. אבל בואו נקרא את ההלכה י' א' שהיא הרלוונטית מאוד לעניינינו. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותם. מה ההבדל בין מקבל לבין נזהר לעשותם? בפועל, אז מה זה מקבל? אז מה זה לקבל בלי להקביל? שאני מקבל שזה החוקה שמחייבת אותי. זה כמו שלמשל אדם נהיה אזרח של מדינה מסוימת, זה אומר אוטומטית שהוא מקבל את החוק של אותה מדינה גם כשהוא עובר עליה. גם כשהוא עובר על החוק. למשל, אם הוא יעבור על החוק ואז ייתנו לו עונש, כנס או משהו כזה, הוא יגיד מה פתאום, אני הרי לא הסכמתי, או לא, אבל הסכמת להיות אזרח המדינה, החוקים האלה מחייבים אותך. אז זה נקרא לקבל. יוצא לפי זה שכדי להיות מה שהרמה עומד להגיד, חסיד אומות העולם, צריך שני דברים. לקבל ונזהר לעשות. שני דברים. מה? גם אם הוא לא קיבל שבע מצוות. לא, זה חוקים אחרים. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה אגב, זה שאתה אומר שהוא בן מוות, זה לא כך פשוט. יש מה לדבר, האם זה חיוב להמית אותו, או שזה אפשרות? כן, יש על זה באחרונים דיון. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. מה? לעשותם? אפשר גם לעשות לא תעשה. עכשיו, אז הרי זה מחסידות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. אז כמה דברים אני כבר יודע על אדם כזה? מה? למה לא? מה מספר המצוות שאתה סובר שצריך לקיים כדי לקבל עולם הבא? 613? אתה לא מקיים 613 מצוות. מתי קיימת את הלכות קורבנות לאחרונה? כל ההלכות של קורבן, הלכות של מלחמה, הלכות של כהונה, הלכות של טומאה וטהרה. בעצם אנחנו היום במצב שאנחנו יכולים לקיים מקסימום 60 מצוות. 60 מצוות עשה. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. כל השאר אנחנו לא יכולים לקיים. בסדר? אז כבר 60, אז צמצמת מאוד, נכון? עכשיו, שבע מצוות בני נוח, אחד מהן איסור גילוי עריות, שזה כולל כבר שש מצוות. בסדר? וגזל, זה כולל חצי מהחושן משפט. קיצור, אם אתה עושה חשבון, יוצא שמצוות בני נוח זה לא רחוק ממספר המצוות שאנחנו צריכים לקיים. כל המקבל, אז בעצם מה אנחנו יודעים על בן אדם כזה? אנחנו כבר יודעים עליו שלושה דברים. א', שהוא גר תושב, ב', שהוא מחסידי אומות העולם, ג', שיש לו חלק לעולם הבא. אז כמה דברים זה? שלוש, נכון? בואו נראה. והוא, בתנאי, כן? והוא זה כמו בתנאי, שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. כן, רואים פה את ההשפעה של הגמרא שאומרת שהם שכחו. אז משה מזכיר לך שבני נוח נצטוו. אבל אם עשן מפני אחרה הדעת, מה זה אחרה הדעת? שכל, פילוסוף. הוא פילוסוף, הוא מבין שהדברים האלה זה דברים שצריך לא לעשות אותם. לרצוח? מה פתאום? לרצוח זה לא יפה. נכון? לגזול? מה פתאום? לגדף, לעבוד עבודה זרה, עבר מן החי, ניאוף, חברה בלי בתי משפט, לא יודע. זאת אומרת שיש אנשים בעולם שהם אנשים ישרים, ואצלם ההתנהגות הזאת, התנהגות מובנת מאליה, בהכרעת דעת. על זה אומר הרמב״ם, אבל אם עשה מפני הכרעת דעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם. אז כמה דברים אנחנו יודעים על האיש הזה? שניים. לפני כן, על זה שאומר שזה מפי משה, ידענו כמה דברים? שלושה. פה אנחנו יודעים שניים. חסר אחד. מה הדבר שאנחנו לא יודעים? האם יש לו חלק לעולם הבא? או אין לו חלק לעולם הבא? הרמב״ם, שכנראה היה לו דיו בכסת, לא רואה לנכון להסביר לי האם יש לו חלק לעולם הבא, או שאין לו. איך שאתה לא תגיד, אני ארזו לדעת. למה אתה לא כותב? מובן? מובן שלא מובן, נכון? הוא אומר, אין זה גר תושב ואינו מחסיד אומות העולם. תגיד לי מה עם העולם הבא שלו, אני רוצה לדעת. עכשיו שוב, עוד יותר קשה, בגלל שבמקור של הרמב״ם, במדרש הקדום הנקרא משנת רבי אליעזר ברבי יוסף, כתוב במפורש שאם עשה מפני אחד הדעת, אינם מקבלים את שכרם אלא בעולם הזה בלבד. אז אם כן, אנחנו אומרים שהמקור של הרמב״ם טרח לכתוב שאין לו חלק לעולם הבא. יש לו שכר בעולם הזה. הרמב״ם לא כתב. אז כנראה שהוא סובר לא כמו המדרש. אז אם הוא סובר לא כמו המדרש, אז שיגיד, ויש לו חלק לעולם הבא. הסתבכנו? תשובה, הרב קוק ענה על זה. באגרות הראייה. אגב, יש כאלה שדייקו מדברי הרמב״ם שאין חלק לעולם הבא לאדם כזה, וזה לא ברור. אבל הרב קוק באגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף, ענה על זה. האמת היא, זה לא עמוד קוף, זה בעמוד צדיק ט' בשורה התחתונה, וזה אחר כך עובר לעמוד קוף. למה אני טורח כל כך להאריך, להסביר בזה עמוד זה? כי בינתיים עוד לא הגיע הספר אליי. אני רוצה למלא את החלל. א', אבל לפני שאנחנו נראה דברי הרב קוק, תראו את ההמשך. ואינו מחסידי אומות העולם, אז יש פה שתי גרסאות. ולא מחכמיהם, ויש הגרסה הנכונה, אלא מחכמיהם. עכשיו, מה? זה ממש לא אותו דבר. אבל בכתבי יד של הרמב״ם כתוב אלא. עכשיו, זה גם הגיוני. כי הרי לא הגדרת לי מה זה חכם, אז מה אתה אומר שהוא לא מחכמם? תגיד לי מה זה חכמם. אם אתה לא מגדיר לי מה זה מחכמם, אתה לא יכול להגיד ולא מחכמם. אלא ברור שכאן הרמב״ם נותן הגדרה, אלא מחכמם. מה? שזה מחסין, יש חסיד אומות העולם ויש חכמי אומות העולם. אז זה כבר נותן לנו איזשהו כיוון, מעניין. כן, עכשיו, אז הוא מחכמיהם, ואז מה דינו? כותב הרב קוק כך, וחסידי אומות העולם, שכתב הרמב״ם, שאם עשה אותם מאחרה הדעת, אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, הנה הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם, ודעתי נוטה. עכשיו הרב קוק אומר, סברה משלו, אבל יש לה הרבה יסוד. שכוונת הרמב״ם היא, שמעלת יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד. כלומר, זה כמו שתגיד על מישהו, אתה יודע, איזה אדם גדול זה, הוא אף פעם לא גונב. זה לא... כן? זה לא משהו. אני יודע גם על האיש הזה, אתה יודע, שפעם בחודשיים הוא נותן 10 אגורות לצדקה. מעלה, לא? כן, ברור שכשאתה אומר דבר כזה, זה מעלה ירודה. לכן אומר הרב קוק, יש להם חלק עולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד. אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה. אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי הארצות שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות, מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה עוד יותר מהצדק של ההנהגה. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא, שלא גברו במושכלות, כי אם קיבלו האמונה בתמימות רגשי לבב והתנהגו בדרך ישרה על ידי מה שקיבלו שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. כלומר דוסים, חסידי אומות העולם, זה הדתיים, הם מאמינים, סיפרו להם שזה מהשמיים, אז הם עושים את זה. אבל מי שעל ידי הכרעת דעת זכה להשיג 7 מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב, הוא מלא תבונה, הוא נחשב מחכמיהם, שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא, כי אם הוא עומד במדרגה קדושה שצריכה להתפרש במבטא יותר מלא, מהלשון של יש לו חלק לעולם הבא. למה? השכל זה הקדוש ברוך הוא נתן.
אני אומר,
שאין הוא, השכל לפי הרמב״ם זה צלם אלוהים של האדם.
אז למה הרמב״ם מבדיל אומר שהוא לא עושה את זה בגלל ש...
הוא עושה את זה בגלל לך הדעת, סימן שהוא סופר חכם. החסיד הוא מאותה עולם, הוא כזה נחנח. אדם טוב וישר, אבל לא משהו. הוא לא תכלית הבריאה. החכם הוא תכלית הבריאה. יוצא... מה? אה? איפה זה כתוב? אה, במדרש, אדרבה, זה עוד יותר מוכיח. כי אם באמת זה כתוב במקור, אז הרמב״ם צריך לכתוב את זה. כן.
נבוא.
זה מחלוקת תנאים, מה שאתה אומר. זה מחלוקת תנאים שם, ברש"י, נכון? על חזק לבלתי יכול אדם. נכון, אז שם רש"י מביא מחלוקת תנאים. יש מי שאומר מכאן שהם היו לאותים אחרי אדם. יש מי שאומר לא, שאדם, נפשו של אדם קצה בזה, אלא לתת שכר. אז זה שתי דעות. אז הרמב"ם הולך לפי הדעה האחרת, לפי זה. בסדר? מה? לפי זה כן. כלומר, גם בישראל יש אדם שמקיים את המצוות כי הרבנים אמרו לו, יש אדם שהבין את הטעם של המצוות, שהוא עושה מתוך חוכמה.
המצוות זה לא העיקר.
המצוות זה לא העיקר.
העיקר הוא לדעת את השם.
זה הדרך לדעת את השם. המצוות, אומר הרמב״ם, עוזרות לך לדעת את השם.
אם אני מקיים את המצווה לא כי הקדוש ברוך הוא נתן, אבל כי ככה השכל שלי.
אבל השכל שלך זה הכלי לדעת את השם.
כן, אבל לא מתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לא
מדבר איתו. ממה שלא מתקרב, מתקרב לקדוש ברוך הוא. ועוד איך מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה משיג אותו. אתה, אתה... מה?
אז יכול להיות גם אתאיסטים שיקיימו את זה.
אז השאלה אם אתאיסט הוא מאמין או לא. כלומר, זו שאלה גדולה, כי הגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז מה זה כופר בעבודה זרה? זה אתאיסט. יוצא לפי זה שהאתאיסט עשוי להיות מגדולי המאמינים. למשל, היה אתאיסט מאוד מפורסם, אברהם אבינו, שמעת עליו? היה סופר אתאיסט, הוא שבר את כל האלים. נו, אז הדרך ש... כן, אז זה בדיוק מה שזה אומר. יכול להיות שהאתאיסט האמיתי הוא באמת מאמין גדול. היה למשל בצרפת במאה ה-20 אדם בשם ז'אן פול סארטר, סארטר בעברית. הוא היה אתאיסט. אבל הוא אמר שהתקווה של העולם זה עם ישראל, בגלל שהם מאמינים באל אחד ובחיי העולם הבא. מעניין. אז מה זה אומר? שלהיות אתאיסט זה לא עמדה פילוסופית באמת, זאת עמדה קיומית. אז בעצם סארטר אומר, אני בעמדה הקיומית שלי לא יכול להתחבר למציאות האל. היהודים הם יודעים, אני לא.
זאת אומרת שיש באדם שהוא סובר שאין אדם לבירה, אבל הוא נתן
כאן קצת לפי זה כן. הרי בשבע מצוות בני נוח, מה המצווה הראשונה? לא לעבוד עבודה זרה. מה עם המצווה של מציאות השם? מעניין, לא? אם כי יש כאלה שאמרו בדיוק הפוך מה שאני אומר. יש כאלה שכתבו שהאתאיסט עובר על איסור גידוף. כן, כי הרי לקלל כלפי שמיה זה ברור שזה זה חמור, אז להגיד בכלל שאין שמיה עוד יותר חמור. כן, יש כאלה שכתבו. המהר"ל כותב ככה, בגבורות השם. כן? אבל כנראה שזה תלוי בסוג האתאיסט. מה אתה אומר? נכון, נכון. איפה ראינו שיש מצווה להאמין בנבואה אצל הגויים? כן. כן, בישראל יש לנו תביעות משלנו, כן? אלה שלא מאמינים בנבואה שיזהרו מאיתנו, יש בורות בדרך. כן. רגע, גר תושב, כל המקבל ונזהר לעשות, נקרא מחסידי אומות העולם, יש לו חלק בעולם הבא. זה ראינו.
זאת אומרת שאני שואל, גר תושב, בהגדרה גר תושב,
הוא חסיד אומות העולם? לא, הוא צריך להיזהר, נזהר לעשותם. אם הוא לא נזהר לעשותם, אז הוא קיבל, אבל זה לא... כן, אז זה ההסבר הראשון של הרב קוק. כן? לא, המדרש הזה זה לא גמרא, זה מדרש צדדי. יכול להיות שהוא יגיד שזה הליבה דה, למשל, הליבה דה רבי יהודה או משהו כזה. הוא יכול לסבור שזה מחלוקת בחזל. כן. וגם, עכשיו, יש פה פירוש שני של הרמב״ם, של הרב קוק. וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשטם, כלומר, שבאמת עולם הבא זה מעלה יותר גבוהה, לא כמו מה שהוא הסביר עד עכשיו, אין בהם זרות אם נאמר כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוהי שיש לתורתנו הקדושה הוא מקנה למקיימיה. ויש מעלות אחרות שכל דבר טוב יכול להקנות, אבל אין זה נקרא בשם עולם הבא. ובאותו היתרון הוא בא מכוחה של תורה, הוא מסתגל למי שמקבלה בקדושת אמונתה, ואין זה שולל כלל מעלות אחרות מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. כלומר, מה שאומר הרב קוק? בסדר, עולם הבא זה המסלול הישראלי. כלומר, אתה מגיע למעלה, מאיפה אתה? אתה מישראל, המסלול עולם הבא. מישהו אחר בא, מאומה אחרת, מאחרה הדת, אז הוא גם כן, הישארות הנפש יש, זה לא יקרה עולם הבא. זה יקרה נירוונה, או זה יקרה הישארות הנפש, או כל ביטוי אחר של כל פילוסופיה שהיא.
אנחנו, אבל זה אחרי תחיית
המתים. הרמב״ם לא אומר שעולם הבא זה תחיית המתים. זה תרד מזה.
לא,
נו, אז מה?
אותו עולם הבא שהרמב״ם מדבר עליו.
זה אחרי המוות.
זה אחרי המוות?
אמרתי לך, זה לא תחיית המתים, רד מזה. כן. עכשיו, יוצא שלפי הרב קוק, יש הרמב״ם לא כתב, כי הוא משתמש בספר שלו בביטויים תורניים. מה שהתורה לא דיברה עליו, הרמב״ם לא יביא. פשוט. עכשיו, הדבר הזה, תדעו לכם, זה לא דבר פשוט, כי היה יהודי אחד בשם ברוך ספינוזה, שמאשים את הרמב״ם, הוא אומר, הרמב״ם פוסל את כל האנושות מן העולם הבא, כפי שכתב בספרו. עכשיו, הדבר הזה גם הפריע ליהודי אחד בשם, יהודי צדיק דווקא, בשם משה מנדלסון. כן, רבי משה דסוי. רבי משה מנדלסון. הוא התכתב עם היעבץ, רבי יעקב בן צבי, רבי יעקב מעמדין, בנו של החכם צבי. והוא שאל אותו את השאלה הזאת. הרי כי הרמב״ם, כשהוא כותב את מה שהוא כותב, שיש הבדל בין חסיד לאחר הדעת, לחכם, אז הכסף משנה כותב שם שאין מקור לדברי רבנו, זה רק מסברתו הישרה. אז כותב מנדלסון ליבס, איזה סברה ישרה זאת? לפסול את כל העולם כולו מן העולם הבא בגלל שהוא לא מאמין שזה מפי משה? איפה מצאנו? למה זה סברה ישרה? אז היה אבץ עונה לו, אבל זה כנראה לא מעניין, זה לא מספק את משה מנדלסון, עונה לו, יש הבדל בין דבר שבא בתור מצווה לדבר שלא בא בתור מצווה, כמו שאתה ניסית לומר, כן? אבל איפה היסוד האוניברסלי? זה כנראה את היעבץ לא מטריד, ואת רב משה מנדלסון זה כן מטריד. אבל לפי הרב קוק אין פה כל בעיה. מה? כי לפי הרב קוק, מי שעושה מכרע הדעת, אז ודאי שיש לו או חלק לעולם הבא כפשיטה או מסלול אחר וכדומה, כן. טוב, אבל אם הסען מפני אחד הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמם. אבל אז יש לי שאלה. עד כאן זה הסבר יפה, נכון? מתקבל על הדעת. למה הוא אומר אינו גר תושב? הרי למה אדם שמקבל בתור חסיד אומות העולם נקרא גר תושב? מה למדנו מלכות איסורי ביה? לא, לא, אני ציטטתי לפני כן, לפני כחצי שעה, ברמב״ם הלכות איסורי ביה, למה קוראים לאדם כזה גר תושב? מה אומר הרמב״ם? מותר להושיב אותו בינינו בארץ ישראל. אני רוצה לפי זה שהחכם הזה, שהרב קוק כל כך מפאר, יבוא לקבל אזרחות פה, יגידו, לא, תחפש את החברים שלך. אתה לא תהיה אזרח פה, לכאורה זה מאוד מוזר. אדרבה, הוא אדם יותר נעלה, למה שהוא לא יהיה? מה? לא, פשוט מאוד. אנחנו בתור מדינה מעוניינים באנשים שהם יסמנים שלנו. כלומר, אנשים שמקבלים את הסמכות של תורתנו. ולכן אדם כזה הוא פילוסוף, זה מסמפת את עם ישראל, אבל בסדר, תעשה את זה בחוץ. כן? ככה זה יוצא. יכול להיות, או שהוא רק גר ולא תושב. אז הוא מתחבר דרך טהרת נשמתו, מה יש? הרי כתוב בתנא דבליהו, מדני עלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין חורין, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. אז זה מפורש, תנא דבליהו, יש רוח הקודש. אצל אנשים ישרים וטובים באומות. יש דבר כזה. מה?
זה לא קשה,
כדי שזה ייחשב כמצווה, היא צריכה כוונה. הוא עושה מעשה מתוך כוונה מוסרית, לא כמצוות התורה. כן. זה אני כבר לא יודע. אני חוזר על שאלתך. האם כשהרב קוק אומר שאדם זוכה, מה שזוכה בעולם העליון, לפי כל פילוסופיה כדרכה, האם זה המציאות יוצרת את ה... כלומר, האם הרעיון של האדם יוצר את המציאות או ההפך? מהי נפקא מינה? לא, יש מה שנקרא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. רבי חיים וולוז'ין אומר, למה יש להם חלק לעולם הבא ולא חלק בא עולם הבא. הוא אומר, כי בא עולם הבא, פירוש הדבר, שעולם הבא קיים, ואתה נכנס אליו. ואילו, לפי רבי חיים וולוז'ין, האדם יוצר את העולם הבא שלו. אז גם בישראל זה כך. יש אמירה מאוד מוזרה בוודה, בריג וודה. מה? אתה יודע מה זה ריג וודה? לא נורא. הוודה זה הספרים הקדומים של ההודים. מתקופתו של אברהם אבינו פחות או יותר. והיותר קדום מכולם זה נקרא ריג וודה. זה הוודה הרביעית. ושם כתוב משפט מאוד מוזר. זה קדום מאוד המשפט הזה. בני אדם יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. מעניין הביטוי הזה. לכאורה, לוגית זה לא עובד. אבל בכל זאת הם אמרו את זה. אבל יש משהו דומה במשנה. שאדם שעובד עבודה זרה, עושה כוכב, לוקח כוכב, ועושה אותו אלוה. מה זה עושה אותו אלוה? אתה יכול להגיד, הוא מקבל על עצמו את אלוהותו כביכול. אבל לא, הוא עושה אותו אלוה, הוא יוצר משהו. כלומר, מכאן שיש לאדם יכולת לפעול בעולם. כן, מה אתה אומר? היום הראשון יצר את היום השני? אף פעם לא שמעתי את זה. אז אני מסכים, אבל להגיד שהראשון יצר את השני, אני אף פעם לא שמעתי ביטוי כזה. אפשר, יכול שזה נכון, אני לא יודע. אני לא כל דבר יודע. טוב, אז אם ככה, כבר ראינו את הלכה י' א'. הדבר הזה מאפשר לנו לעבור לפרק התשיעי. הלכה ראשונה. על שישה דברים נצטווה אדם הראשון. על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. זאת אומרת, לכאורה מה אכפת לנו? הרי אם אתה אומר שהכל מתחיל עם משה רבנו, מה אכפת לי מה סבר אדם, מה אצל אדם הראשון? לא, זה גמרא, זה גם במדרש בעצם מובא, אבל זה גם בגמרא. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. אז מזה למדנו, ויצב על עבודה זרה, השם על ברכת השם, אלוהים הדיינים, על האדם זו שפיכות דמים, מכל עץ הגן ולא מן הגזל, כן, אכול תאכל. ויש אכול תאכל, אבל יש גם דעה שאומרת שגם איבר מן החי כלול בזה. כן, מה אתה אומר? לא, 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 לא. שבע מצוות בני נוח הן כתובות במפורש בתורה. אבל צריך לדעת איפה. למשל, איסור עבודה זרה, לא זרה, איסור שפיכות דמים. פסוק מפורש פרשת נוח, שופך דם האדם. באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. נכון? כמו כן גם, כשמאשימים את בנימין שהוא לקח את הגביע, מה הם אומרים לו האחים? מה אומרים האחים לאיש שיוסף שלח? האיש אשר ימצא הגביע בידו, יומת. נכון? אז מה שיש איסור גזל? איסור גידוף. איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור. איש איש לרבות אומות העולם. כן? ופרשת הריות, בפרשת אחר אמות, כתוב מפורש, שככל התועבות האלה עשו הגויים אשר אני משלח מבניכם, ועקוץ בם. כן? לכן אמרתי, תרשו את אדמתם וכו'. כלומר, איסור גילוי הריות. בסדר? ואיסור עבר מן החי, כתוב מפורש, נכון? איפה זה כתוב? אך בשר בדמו לא תאכל, דמו בנפשו לא תאכל, נכון? איסור גילוי הריות. זה פרשת נוח. ודינים, זה, יש, בקיצור, אפשר לראות על כל המצוות, ואולי גם עבודה זרה, לראות שזה כתוב בתורה, כן? נכון, נכון, נכון. לא, זה הסיבה לאיסור. זה הסיבה לאיסור. כלומר, אדם ששופך דם האדם, אנחנו נהרוג אותו בין שהוא מאמין באלוהים בין שלא. הסיבה לאיסור זה בגלל זה. אבל מי אמר ש... החיוב נובע מזה שאני צריך להאמין באלוהים. לא כתוב. לא, צריך להיות שהבית דין שהורג אותו יבין את זה. לא, הוא מתחייב מטעם, מעצם זה שהחברה החליטה שהורגים אדם כזה. בסדר?
גם זה
לא
קשה ארצות.
מה?
גם זה לא קשה ארצות.
זה שש מצוות. לפי הרמב״ם יש שש מצוות, נכון?
בני אדם, למה בני נוח?
כי בני נוח קיבלו את השביעית. נכון? שש, זה לא שבע. יש הפרש של אחד, נכון. נכון? וזה מה שכתוב כאן. אף על פי שכולם הם קבלה בידינו ממשה רבינו ודעת נתלם, מכל דברי תורה, יראה שעל אלו נצטווה, הוסיף לנוח עבר מן החי, שנאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו שבע מצוות. טוב, אז זה קצת מוזר הדבר הזה, למה צריך לספר לנו מה היה, אבל מה נעשה שכבר הגיע סיום השיעור? כל טוב.